טוב, אז אנחנו נתחיל. אנחנו נקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתם של כל הנפגעים של הפיגועי טרור, ובפרט ליונתן חבקוק בן, אני לא יודע מה השם שלו בעצם, אבל יונתן חבקוק, החסיד ברסלב המתוק הזה, אז זה מוקדש לעילוי נשמתו. טוב? אז אנחנו ממשיכות במעשה מעבדת בת מלך. אנחנו נמצאים בעצם בשיעור האחרון של המעשייה, השיעור האחרון, היות ואנחנו בעצם כבר נמצאים בשלב שהשני למלכות כבר מגיע למקום של ההר של זהב והמבצר של המרגליות. דיברנו שיעור הקודם הרבה על ההתרחשות הזאת, על המצב הזה שהוא מגיע כבר ממש לסיום של המסע, המסע שלו של להגיע לבת המלך. שבוע שבר דיברנו על המפורסמים של שקר, על הדמויות שהוא פוגש. הוא באמת עכשיו נמצא במקום שהוא פוגש שלושה אנשים גדולים שמחזיקים אילן. אמרנו, אחד מהם היה אחראי על החיות, אחד אחראי על העופות, ועכשיו הוא הגיע לדבר עם זה שאחראי על כל הרוחות. בסדר? אז אני מקריאה מהמעשייה, ואני בכוונה לא מקדימה. זה כבר באמת הפרק האחרון, אז אני ממליצה לראות את ההתחלה. התחיל לפקוט מאוד, כן? אביגיל. אז מה שסיפרנו בשיעור הקודם, זה שכל האנשים הגדולים האלה, שבעצם מייצגים איזשהו אנשים בעלי סמכות בעולם הזה, הם מחזיקים אילנות גדולים, זה אנשים שיש להם השפעה גדולה, אנשים מאוד מיוחדים שיש להם השפעה על ההמון. אנחנו דיברנו על זה שהם סוג של מפורסמים של שקר, כי מבחינתנו ברגע שהם מנסים לזיז אותו מהאמת ומדברים איתו על מציאות שאין מציאות כזאת של הר של זהב ומבצר של מרגליות, אין מציאות שיש דבר כזה שנקרא בת מלך שמחכה לו, אין לך לאן להגיע, הם מספרים לו, בעצם מיישים אותו. מבחינתנו זה אנשים שמרחיקים אותנו מהאמת, ורבי נחמן כותב פה בעצם על כל מקרה כזה שהוא נפגש עם האנשים האלה שאומרים לו, זה שטות מה שאתה אומר, תפסיק לחלום, תפסיק לפנטז, תפסיק לחשוב שיש איזושהי ישועה, איזושהי גאולה, תפסיק לחשוב שיש משהו מעבר, זה מה יש, אלה החיים, אנחנו מכירים את זה לצערי מאוד מאוד טוב, את הסגנון הזה של אנשים שבאים ואומרים לך, תנחת על הקרקע, זה העולם, זה מה שיש, אין מעבר. והוא, אומר רבי נחמן, התחיל לפקוט מאוד ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. זה ממש מזכיר לי את התחלת התשובה שלנו, שאני לא אגיד מי, כן, אבל אנשים קרובים אלינו, אני זוכרת שתפסו אותי ואת רוני לשיחה, ואחד האנשים שאני מאוד אוהבת אמר לנו, טוב, תקשיבו, הבנו, אבל די, מספיק, תפסיק עם הדבר הזה, זה לא קיים, זה דמיוני, אין שם שום דבר, אחרי שמתים, שמים אותך באדמה, אתה נרכב, אתה מת, נגמר הסיפור, תתמודד עם הפחד הזה של המוות, פשוט תתמודד עם זה, כאילו יש לך אלם קרב, יש לך פחד מהמוות, אני זוכרת שהוא אמר את זה לרוני ככה וזה, אז זו האמת, אין שום דבר, זה שטויות מה שאתה מדבר, אין מעבר. ואנחנו התעקשנו על הדבר הזה שישנו בוודאי, וככה גם רבי נחמן ממליץ לנו, שזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, להתעקש על הדבר הזה ולרצות ולהשתוקק ולהבין שישנו בוודאי. בתוך כך, אנחנו ממש בדף האחרון של הסיפור, זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכות לסיים את המעשייה, יש פה אולי 10 שורות אחרונות של הסיפור, וזה בעצם הסוף של שאנחנו צריכות להבין שרבי נחמן בא ומספר לנו, כמו שאמרנו בהתחלה, את המסע החיים שלנו הרוחני. הוא מצפה מכל אחד ואחד מאיתנו למצוא את עבדת הבת מלך שלו, את החתיכת בת מלך שלו, את החתיכת שכינה שנמצאת בתוכו, כי כל אחד מאיתנו אחראי למצוא את השכינה הזאת שבתוכנו, את הנשמה הזאת שלנו, כי בסופו של דבר, הגאולה הכללית, דיברנו על זה, תגיע אחרי שכל אחד ימצא את החתיכה שלו. זה פאזל כזה, שכולנו מגיעים לגאולה ביחד, והשכינה מורכבת בעצם מכל נשמות ישראל. בתוך כך, ממשיך רבי נחמן ומספר, ראה שבא עוד רוח אחד, כן? זה בעצם, הוא עכשיו נמצא עם האיש של הרוחות, כן? במדבר נמצא שם הממונה על הרוחות, שרצים בכל העולם, והם אומרים, אולי הם יודעים. והוא הלך כמה וכמה שנים לבקש, ומצא גם כן את האיש האחראי על הרוחות האלה, ואז הוא שאל אותם. והפציר, הוא גם כן היה צריך ממש להתחנן אליו, שיזמין את כל הרוחות וישאל אותם, כי הרוחות מסובבות בכל העולם. אז בוודאי, אם יש משהו בעולם, ויש איזשהו מבצר, וארס של זהב, ומבצר של מרגליות, כמו שאת בת מלך רשמה על המטפחת, שהיא מחכה לו שם, אז הוא קורא בעצם לרוחות, ומחכה שהרוחות האלה יספרו לו אם יש דבר כזה. וקרא אותם, האיש האחראי על הרוחות, ובאו כל הרוחות ושאל את כולם. ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר הנ"ל. ואמר לו, האדם השלישי הזה לשני למלכות, הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך, והתחיל לפקוט מאוד ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. בתוך כך, תוך כדי הסיטואציה שהוא מזמין את כל הרוחות, ואומר לו, הנה, החיות אמרו שאין דבר כזה, העופות שבעצם עפות בכל עולם אמרו שאין דבר כזה. עכשיו גם הרוחות שבעצם אין מקום שרוח לא מגיעה אליה, גם מספרת שהיא לא ראתה בשום מקום את המקום הדמיוני הזה שאתה מחפש, שבת המלך רשמה לו על המטפחת בדמעות שלה, שהיא תחכה לו בהר של זהב ובמבצר של מרגליות, ודיברנו על זה בשיעור הקודם שבעצם מדובר, המבצר של מרגליות זה בית המקדש, זה הגאולה השלמה, ההר של זהב זה הר הבית, וגם ציינו את העובדה שאנחנו יכולים לראות מה קורה באקטואליה, שכל הבלגן כרגע מתרכז מכל העולם, כל הבלגן מתרכז עכשיו בירושלים, בהר הבית, והכל מדובר על הנושא של הגאולה הכללית שצריכה להגיע. בתוך כך ממשיך רבי נחמן וכותב, ראה שבא עוד רוח אחד, וכעס עליו הממונה הנעל, מדוע נתאחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם? השיב לו אותו רוח שהגיע באיחור, שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות, ושמח מאוד. מי שמח מאוד? השני למלכות. זאת אומרת, עכשיו רבי נחמן בא ומספר לנו שכבר שיקצו כל הקיצים, וממש אחרי תקופה ארוכה של שנים רבות שהוא מחפש את בת המלך, ונכשל שוב ושוב בניסיונות למצוא אותה, ולא מצליח בשום כיוון לעשות את מה שביקשו ממנו, שזה להתגעגע ולא לאכול, ולהישאר ער שנה, ולהשתוקק אליה ולחכות לה. בסופו של דבר, המעשייה מגיעה פה לשיא שלה, ומגיעה אותה רוח שמספרת שיכרה להגיע לאספת רוחות הזאת שעשו שם, כי הייתה, איך הוא אומר את זה? נתעכבתי, עיכוב. זה ממש, אנחנו מבינים שהנתעכבתי הזה, רבי נחמן מספר לנו למה הגאולה כל כך מתעכבת, היא מתעכבת מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות. עכשיו רגע, בואו ננסה להבין, אנחנו נמצאים פה במעשייה, שאם נסתכל על זמן כרונולוגי, המעשייה הזאת נמשכת לאורך שנים רבות. אנחנו יודעים שהמעשייה התחילה עם המלך ש... אמר למלכה של, לבת המלך שלא טוב ייקח אותך, והיא מתגלגלת להרמון שלא טוב. ואנחנו יודעים שאנחנו בעצם, אם אנחנו עוברים על ה... נאסוף פה את כל הזמנים של הסיפור, אנחנו נראה שעוברים הרבה הרבה שנים בין קטע לקטע. זאת אומרת, זה מסע החיים שלהם, יש פה שנים ארוכות של מה שעובר על השני למלכות. ושוב פעם אני מזכירה, השני למלכות זה אני, זה את, זה כל אחד מאיתנו במסע של החיים שלנו, והחיפוש אחרי הניצוץ האמיתי שלי, הנשמה שלי, החלק האמיתי שלי. ואם אנחנו מסתכלים על זה, אז בעצם גם אפילו כל המהלך של הממונה על החיות, הממונה על העופות והחיפוש שלו במדבר אחרי הממונה על הרוחות, רבי נחמן כותב שעוברים, עוברות הרבה שנים. אז אם עוברות הרבה שנים, סליחה שעיקפתי אותך שירה, אז אם עוברות הרבה שנים בעצם, כן, איך יכול להיות שרק עכשיו הרוח הזאת באה ומספרת לנו שרק עכשיו היא הביאה את הבת המלכה אל ההר של זהב ומבצר של המרגליות. זאת אומרת, אם אנחנו קולטים את הסיטואציה, אנחנו נמצאים עכשיו בעשר שורות האחרונות של המעשייה, ורבי נחמן סיפר לנו כבר בהתחלה שהוא מצא אותו, הוא כבר גילה לנו את סוף הסיפור בהתחלה, ועכשיו אנחנו ממש בשיא של הסיפור. ובעצם נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שהרוח הזאת אומרת, התעכבתי למפגש הזה של כל הרוחות, הרי השני למלכות מבקש מהממונה על הרוחות, הממונה על הרוחות מזמין את כל הרוחות שמסתובבות בעולם ושואל אותם, האם הם ראו אי פעם אר של זהב ומבצר של מרגליות, כל הרוחות אומרות שלא, ושוב פעם אומרים לו, די עם השטויות שלך, תפסיק להאמין, הוא באמת, תפסיקי להיות דוסית כזאת, אין עולם הבא, אין עניינים, אין רוח, אין אלוקים, אין כלום, זה מה יש, תתמודדי. בסוף תמותי, תהי באדמה, נגמר הסיפור. אין לך למה לצפות, אין לך למה לקוות. זה מה שכל הזמן בעצם הקולות האלה של המניעות שאוצרות אותנו מלהבין את זה. ואז הרוח הזאת מתעכבת, מגיעה ואומרת, התעכבתי, שאנחנו מבינים מפה שזה עיכוב הגאולה, למה הגאולה מתעכבת? כי הוא היה עסוק, הייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות ושמח מאוד. סוף סוף השני למלכות מקבל בעצם עדות ממקור ראשון, מה שנקרא בבית משפט, עדות שבעצם ישנו מקום כזה שנקרא הר של זהב ומבצר של מרגליות, וגם סוף סוף השני למלכות מכיר מישהו שגם כן מכיר את בת המלכה. בת המלכה הזאת שהוא מחפש אחריה כל המעשייה הזאת שזה לאורך שנים רבות. עכשיו באמת אז נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שבזמן הכרונולוגי של המעשייה אנחנו חולפות על הרבה 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 שנים, ובעצם רק עכשיו בת המלך מגיעה אל הארמון, אל המבצר הזה. הרי היא כתבה לו, כשהיא כתבה לו על המטפחת, היא כתבה לו שם, תמצא אותי בהר של זהב במבצר של המרגליות, זאת אומרת, אני שם. אני הולכת להיות שם, שם תמצא אותי. ומה אנחנו בעצם מגלים? שזה קטע מדהים שרבי נחמן מספר לנו. ההגעה של בת המלכה אל ההר של זהב במבצר של המרגליות לא יכולה להתרחש, אלא אם כן אנחנו נשתוקק לזה. זאת אומרת, כל עוד אני ואת וכל אחת מאיתנו לא מתעקשת על המציאות הרוחנית הזאת של הגאולה, של השלב הזה שיש בת מלכה, שהיא תגיע להר הזה, למבצר הזה, לבית המקדש הזה, לגאולה שלמה, כל עוד אנחנו לא נאמין בזה, נשתוקק לזה, בזוכרנו את ציון, כן? כל ההשתוקקות הזאת של העם היהודי, שבעצם שנים על גבי שנים, אלפי שנים, ממשיך להתעקש שישנו בוודאי, שיש דבר כזה. כל עוד אנחנו לא משתוקקים לזה, למעשה המציאות הרוחנית באמת לא מתקיימת. הגאולה יכולה להתקיים רק שאת ואני וכל אחד מאיתנו לא רק נאמין בזה, אלא ממש נתעקש על זה. איך רבי נחמן מתאר את זה פה? הוא בכה מאוד, תודה. הוא ממש בבחיות, ממש בהיסטריה על הדבר הזה. אז רבי נחמן מראה לנו שהמציאות הרוחנית בסופו של דבר, מה שאנחנו עושים פה למטה, זה מה שבעצם מזיז את כל העולמות הרוחניים למעלה. זאת אומרת שהעשייה הפשוטה היומיומית הזאת שלנו, של השתוקקות, של געגוע, של כיסופים לקדושה, החיפוש הזה שלנו, החוסר השלמה שלנו עם הזיהוי שלי, עם האגו, אלא ההשתוקקות שלי לחפש את החלק של הנשמה הזאת שלי, שנמצא, הבית מקדש הזה שנמצא בתוכי, אם אני לא אהיה בהתעקשות הזאת, אם אני לא אעשה את העבודה הזאת, אז הוא לא יכול לבד. הוא לא יכול בלעדינו. תקלטו את הסיטואציה הזו שרבי נחמן אומר פה. הגאולה הוא, ריבונו של עולם כביכול, חייב את ההשתוקקות ואת הרצון ואת הכיסופים שלנו. בלי התפילות שלנו, הבחיות שלנו, הגעגוע שלנו, הכיסופים שלנו, היא בכלל לא מגיעה על המבצר. היא מגיעה רק שהוא ממש מתאבד על זה, מה שנקרא, שהוא ממש כאילו לא מעניין אותו כלום מה אומרים לו, הוא יודע שזה קיים. ואז שמח מאוד, השני למלכות שמח מאוד, שמחה אמיתית, ושאל הממונה, הממונה על הרוחות, שואל את הרוח, מה יקר שם? מה זאת אומרת מה יקר שם? מה יקר שם? איינו, איזה דברים הם שם ביוקר ובחשיבות, כותב רבי נחמן. ואמר לו, אותו הרוח, שכל הדברים הם שם ביוקר גדול. וואו, איזה יוקר גדול, אה? מישהו ראה לאחרונה את ההתייקרות שקורית? יוקר המחיה. אז הכוונה היא לא פה ליוקר המחיה, כן? הכוונה היא, אומר פה רבי נחמן, שזה המתיקות של רבנו. כי רבנו כל הזמן, אני תמיד אומרת את זה, שרבי נחמן זה לא הרבי של המצליחנים. כן, ששאפים על עצמם, וזה הוא בא למקומות הכי נמוכים. מה הוא בעצם בא ומסביר לנו? שכל הדברים שם הם ביוקר גדול. אומר רבי נחמן, כל דבר קטן שאת עושה בעולם הזה, הוא מדמה את זה באחת התורות שלו, שזה כמו שיורד איזה חבל מלמעלה. כשאתה עושה פה תנועה הכי קטנה, אז ככל שאתה עולה ככיוון למעלה, למעלה זה מטלטל את כל העולמות. זאת אומרת, כל מעשה הכי קטן שלי פה, של השתוקקות, כל מעשה טוב, כל דיבור טוב, כל מחשבה טובה, כל חיוך שאני מחייך לזולת, רבי נחמן לוקח את הדברים הקטנים האלה ואומר, למעלה שם, בהר הזה של הזהב והמבצר של המרגליות, זה ביוקר, מה שנקרא סלנג היום זה מהביוקר, כן? רבנו כבר משתמש בסלנג הזה, כאילו זה לא להאמין עד כמה הוא גם אקטואלי. בדיבור שלו, אפילו את הסלנג של מה נדבר פה, הוא כבר ידע לפני 200 שנה. אז זה ביוקר גדול. למה? כי רבי נחמן כל הזמן מנסה לחזק אצלנו את המעשים הקטנים האלה. הבעל שם טוב גם כותב שבתקופה שלפני ביאת משיח, אדם יהודי הכי פשוט בעולם, שקורא פרק תהילים קטן, או סתם נוטל ידיים, עבודות הכי פשוטות כביכול בעבודה של קדושה כביכול, כותב הבעל שם טוב שזה יהיה כמו תנה, שטוב, תנאים, אני לא צריכה לספר לכם מה תנאים היו יהודים לעשות, יהודים לחיות מתים, כן? שיהודי פשוט של הדור האחרון במעשה קטן של השתוקקות, של רצון, של מילה טובה, עצם זה שהוא קם בבוקר מהמיטה, למרות שלא בא לו לקום, כי בשביל מה כבר נמאס לו ובא לו להתייאש, עצם זה שהוא, ואיך רבנו אומר, תשמח בזה שלא עשה אני גוי, תשמח בזה שאתה יהודי, קום תרקוד. ראיתי כמה סרטונים שהעבירו, מה שחנק אותי מדמעות, שהעבירו של יונתן חבקוק, זיכרונו לברכה, וכולם מעלים לרשת סרטונים, שורים אותו בכל מיני סיטואציות עם כל מיני אנשים, רוקד איתם, ושר איתם, ואומר להם, ננח, נחנה, נחמנה, וזה, אחינו, רבנו, ופשוט בכל מקום שהוא הולך חיוך, ומילה תשתות, וכאילו עושה מעצמו הכי תמים, הכי פשוט, הכי כביכול, בלי חוכמות ודיבורי, ואתה רואה את ה... זה חונק אותי מדמעות, כי אני אומרת לעצמי, את אלה לוקחים. כן, יש לי כמה עצות, את מי שאני חושבת שהם כן צריכים לקחת, אבל ברוך אותה, אדוני אל מלך, חולם שקודם בדברו. לא יפה להגיד את זה סתם. בעמך כולם צדיקים. כן? אבל שרבנו אומר את זה, שכל הדברים שם הם ביוקר גדול, הוא מביא לנו, עכשיו תבינו, זה 10 שורות אחרונות של מעשייה, שנקראת מעבדת בת מלך, שרבי נחמן בא ונותן לנו את כל העצות שבעולם, על המסע החיים שלנו, ופה, זה עכשיו זה השיא. כאילו זה כבר ממש, עוד רגע הוא מוצא אותה, עוד רגע הגאולה, ותשימו לב איזה דברים הוא מתעכב עליהם. הוא מתעכב על זה שנבין למה היא מתעכבת, למה הגאולה מתעכבת. הוא אומר, נתעכבתי כי הייתי צריך לשאת את הבת מלכה. הבת מלכה לא יכולה להגיע בלי הכיסופים שלנו, רק ההשתוקקות שלנו מביאה אותה בעצם למבצר. והוא מתעקש איתנו פה שנבין שלמעלה כל מעשה קטן שאנחנו עושים זה ביוקר. זה ממש מהביוקר. וזה חשוב להבין את זה, כי הנטייה הטבעית שלנו, במיוחד של הדור הזה, היא מאוד נטייה של להתייאש מכל דבר. אמרתי לכם בשיעור הקודם, אני חושבת שהמטרה של הדור הזה זה לא להתייאש. אנחנו רואים שהדור הזה מאופיין בהכי הרבה בעיות נפש, שמה זה בעיית נפש? כאילו שהנפש היא לא בחיות שלה, זה שלא בא לנו, לא בא לנו. לא בא לנו לקום בבוקר, לא בא לנו בשביל מה, ולא בא לנו לחיות, ובשביל מה כל הדבר הזה. ואנחנו רואים שזו תופעה רווחת, כלל אנושית. זאת אומרת, אם אנשים היו מספיק מעיזים לבוא ולהגיד את האמת, ולא לעלות לסטורי שלהם רק, היי, ביי, אם אדם היה מעיז להגיד, אני מאמינה שכאילו אם כולם היו מורידים את המייקאפ, כולם היו מביאים את הרגש הטבעי שלהם, שהוא באים ואומרים, וואלה, אין לי כוח כבר. כאילו, בוא הנה, די, אין לי כוח. הייאוש. אז זה המטרה של הדור הזה, להחזיק את המקום הזה של הראש מעל המים, להשתוקק, להתגעגע ולהאמין שהיא שם, ישנו בוודאי. ואז אמר הממונה על הרוחות לשני למלכות, אני מנסה בלי משקפיים, אבל אין מה לעשות. באשר, הוא אומר לו, הממונה על הרוחות, הוא אומר את זה לשני למלכות, שזה אני ואת, כן? באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה יגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון. על כן, אני נותן לך כלי. כשתושיט ידך לתוכה, לתוך הכלי הזה, תקבל משם מעות. תראו מה אומר פה רבי נחמן. ואני עכשיו כאילו מורידה את המעשייה מכל המשלים שלה, ואני באה ובעצם ואומרת, עכשיו כל מה שאני שומעת שרבנו אומר לי פה, אז אני שומעת את רבנו מדבר פה. זה לא האיש הממוניה לרוחות. ועכשיו רבנו אומר לי, וואו, איזה דרך ארוכה עשית, כמה יגיעות, כמה מניעות, אני עברתי איתך את כל הסבל הזה, את כל המסע הארוך הזה שנפלת ונכשלת ולא הצלחת ונרדמת והתרחקת וחזר. אני יודע מה שעברת, את כל היגיעות הארוכות האלה. אבל עכשיו תראו מה הוא אומר, אולי, אם זה אולי יהיה לך, אז זה מה שנקרא בוודאי יהיה לך, מניעות. מה המניע הכי קשה עכשיו? עכשיו השני למלכות כבר בשלב שהרוח הולכת לקחת אותו להר של הזהב הממצר של המרגליות. אז מה רבנו מדבר? עכשיו, איזה מניעה הולכת להיות? זה כבר לא מניעה שאני לא יודעת איפה היא ואני מחפש אותה. הנה, הגענו לפינאלה, לסוף, כן? מה המניעה שרבנו מדבר עליה? מניעה מחמת ממון. זאת אומרת שרבי נחמן, והוא חוזר על זה, הרבה פעמים רבי נחמן במעשיות שלו, הוא מדבר המון על כמה תאוות עיקריות, שהתאוות האלה הם אלה שמרחיקות אותנו מהחיבור לנשמה, מהחיבור לאלוקות, שלא יעוף לי הקונסטרוקציה, ובעצם הוא בא ואומר פה שתאוות הממון זה מקום שיכול להרחיק אותי מהאפשרות שלי למצוא את בת המלך. על כן הוא אומר לו, נתן לך כלי. כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם מעות. וגזר על הרוח הנעל שיוליך אותו לשם, ובא הרוח שערה ונסע אותו לשם והביא אותו אל השער, אל שער הקדושה. כמה מדבר רבי נחמן על המציאות שהאדם מגיע לשער של הקדושה ורוצה להיכנס ולא פותחים לו. רבנו מדבר על זה הרבה בתורות שלו, אתה יכול חיים שלמים, במיוחד בעלי תשובה. יש את הסיטואציה הזאת של, מה זאת אומרת אני אומרת במיוחד בעלי תשובה? סליחה, אני בעלי תשובה, אז אני מדברת על הסיטואציה שאני מכירה מהרבה בעלי תשובה, שעשו, מה זה מסע? חבל על הזמן. לקחנו חיים שלמים, פשוט זרקנו אותם, כן? עמדנו על קצה האישיות שלנו, קפצנו אל הלא נודע, ויתרנו על האישיות, על התדמית, על האגו, על הפוזיציות, על כל איפה שהיינו ומה שאספנו בחיים שלנו, על אמונות, על תפיסות, על כל מה שגדלנו עליו, כן? ורצנו בדוח לרבנו, לרבנו, לאלוקים, לתורה, והגענו לשער הקדושה. מספר רבי נחמן, שעכשיו יש כל מיני דברים שכאילו אני כבר אומרת, אני על שער הקדושה, אני רוצה להיכנס פנימה, אומר רבי נחמן, תאוות הממון. ואז הוא אומר, אני נותן לך כלי. מפרשים את זה, כן, שהכלי הזה שהוא נותן לו, זה מידת הביטחון. מה זה מידת הביטחון? הרי תמיד אנחנו מדברים הרבה על אמונה וביטחון, אמונה וביטחון, נכון? אמונה זה סוג של אני מאמינה, כן, בביאת משיח, אני מאמינה באלוקות, אני מאמינה בתורה, אני מאמינה במשה ובנביאים, אני מאמינה. איפה מתבטאת האמונה שלי בפועל? כל עוד זה במסגרת אמונה, זה משהו ארטילאי, שלא בא לידי ביטוי באמת, זה משהו שכלי כזה, זאת אומרת, אני מחזיקה מבחינה פילוסופית שאני מאמינה. אמונה וביטחון, ביטחון זה ההתבטאות של האמונה בחיים המעשיים שלי. זה איך אני חי את החיים על באמת. לא עכשיו בדיבורים שאני מוסרת לכם פה שיעור. מה קורה איתי כשאני סוגרת את הספר ואני עוברת את הניסיון הכי פשוט, ואני צריכה שם להיות בביטחון. ואז רבי נחמן יש לו מעשייה שנקראת מעשה מבעל ביטחון, והמעשייה הזאת אני חושבת שכשמבינים אותה, רבי נחמן מדייק לנו את העבודה האמיתית של מה זה ביטחון. כי את יכולה, אני יכולה לדבר פה מפה עד להודעה חדשה על אמונה וביטחון וביטחו בהשם ולצטט פסוקים. אני לא יודעת לצטט פסוקים, כי אין לי את זה בגרסת דיינקותא, כן? אבל נורא אפשר לדבר גבוה על ביטחון. אבל תכלס, אומר רבי נחמן, איפה את ביטחון נמצא? ואיך אתה חי את החיים באמת? איפה אתה נוכח בחיים שלך? באיזה פוזיציה? באיזה מצב רגשי? באיזה מצב, איך אתה מגיב לסיטואציות? והמעשה מבעל ביטחון, אני שוב פותחת את הספר המופלא הזה של הרב שגר, כן? המעשה מבעל ביטחון, אני מכירה את זה בזריזות ובקלילות, כולם מכירות את המעשייה הזאת, אני חושבת, והמעשייה היא כזאת. ויש לזה הרבה גרסאות למעשייה הזאת. מלך אחד אמר בליבו, מי ימצא שלא יהיה לו לדאוג יותר ממני? כי יש לי כל טוב, אני מלך ומושל, והלך לחקור אחרי זה. והיה הולך בלילה, והיה עומד אחרי הבתים, להקשיב ולשמוע את דברי העולם. והיה שומע דאגות כל אחד, איך שזה אינו הולך לו כסדר בחנות, וכן שר כל הדאגות של כל אחד ואחד. אחר כך הלך, וראה בית אחד נמוך עומד בתוך הקרקע, והחלונות למטה סמוכים ממש לארץ, והגג נופל ונשבר, וראה ששם יושב אחד ומנגן על הכינור. וכדרה עם משקה עומדת לפניו, והמשקה היה יין, והמחלים עומדים לפניו, הוא שמח מאוד מלא שמחה בלא דאגה כלל. הלך ונכנס לתוך הבית, ושאל בשלמה, והשיבו. וראה כדרה עם המשקה לפניו, והמיני מאכלים, והוא רק מלא שמחה, וכיבד את המלך לשתות, ושתה עם המלך, והיה המלך גם שותה, גם כן למען האהבה, כן, כזה יאללה, לחיים, cheer, love and peace, כן? אחר כך שכב לישון וראה שהוא אך שמח בלי שום דאגה. והסיפור ממשיך, ומי שמכירה את הנוסח של הסיפור, המלך הזה בא ואומר לעצמו, הוא יש לו יין, יש לו אוכל, יש לו איפה לגור, יש לו פרנסה, והוא מבסוט, בוא ננסה אותו. בוא נראה אם הוא ימשיך להיות שמח ולא דואג, כמו שאר ההמון שאני שומע, כן? ואז מה הוא עושה? אני מקצרת את הסיפור הזה, הוא הולך ושואל את אותו אחד, בעצם במה אתה עובד, במה אתה מתפרנס, מאיפה יש לך את האוכל הזה? אז הוא אומר לו, אני יודע לתקן דברים, אני יודע לתקן דברים שבורים, שסתם ככה אני פותחת סוגריים, שזה מדהים לראות את זה, אני יודע לתקן דברים, דברים שבורים, זה בעצם משהו שרבי נחמן מעיד על עצמו. רבי נחמן, איפה שמה שאפשר, אם אפשר לקלקל, אז תאמין שאפשר לתקן. זאת אומרת, התיקון של הדבר השבור, זה בעצם המהות של התורה של ברסלב. מה שבור אצלנו? רוח נשברה, הרוח שלנו שבורה, הנפש שלנו שבורה. רבי נחמן כל הזמן זורק לנו עידודים כאלה, אפשר לתקן, אפשר לתקן הכל. לב שבור, אפשר לתקן. לא שהוא נהיה לב חדש, אבל אפשר לתקן. ואז כמובן שיוצא כרוז, המלך מודיע כרוז, מעכשיו אסור לתקן דברים במדינה שלנו, אף אחד לא מביא דברים לתיקון, ואז אותו אחד מוצא שכאילו לקחו לו את הפרנסה, אז הוא מאלתר את זה משהו אחר, והוא מתחיל לעבוד במשהו אחר, והמלך חוזר ורואה את אותו אחד יושב עושה משקה שמח וטוב לב, המלך אומר, זה מוצא עבודה אחרת, מעכשיו אני אעשה הוראה במדינה, שאסור לאף אחד להעסיק את זה ואת זה, והוא מוצא כל מיני, מה שנקרא, גזרות, תקנות וחוקים, שיורדים מלמעלה, אנחנו העם פשוט מכירים את זה, עד שאנחנו כבר מוצאים את זה, אז שמים מיסים על זה ושמים על זה, וכן, לא נותנים לנו לאלתר, לא נותנים לנסות קומבינות, ואנחנו כבר מוצאים לקנות בזול, מאסוס מזה וזה, אז שמים לנו מיסים, ומקבילים את זה ל-70 דולר, ירש... זה, 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 ואז המלך אומר, בוא נראה אותו, כן? חוזר אליו, והוא רואה ששוב פעם, הוא הפך להיות עכשיו, הוא מצא איזושהי עבודה חדשה, מה הוא נהיה? חייל במשמר המלכות, יש לו חרב של, הוא מקבל חרב אמיתית, והמלך מגיע והוא רואה אותו אוכל ושוטה, והוא כמובן הוא לא מספר לו שהוא המלך, אז הוא אומר לו, איך יש לך עוד פעם אוכל? אז הוא מספר לו לתומו, בא, קומבינות, התארגנתי, הלכתי לעבוד אצל המלך, נתן לי חרב מפלדה, הלכתי, מכרתי את החרב, ומה, המלך יודע שיש לי חרב, החלפתי אותה לחרב מעץ, יש לי חרב מעץ ואת הפלדה מכרתי, קיבלתי כסף וקניתי את כל מה שיש לי, הוא מבסוט, מנגן בכינור, שמח, חסר דאגות, כן? ואז כולם מכירות את הסוף של הסיפור, שהמלך קולט שזה ככה, הוא אומר, ככה, בסדר, הוא מזמין את המשמר מלכות, כשהמסכן הזה שלנו שם, שהעיז להיות שמח ליד המלך, מוזמן גם כן, ואז המלך אומר, טוב, אנחנו צריכים להוציא להורג את האיש הזה, מביא איזה איש שמקבן איזה מישהו, ואומר לאותו נגן כינור שהיה, שמבסוט מהחיים שלו, שאף על עצמו וכזה מבסוט ומאושר, אומר לו, עליך המשימה לערוף את ראשו. עכשיו, המלך יודע שיש לו חרב מעץ, כן? גם אנחנו יודעות את זה, כן? עכשיו, במעשייה, רבי נחמן מתאר את זה בצורה מדהימה, שאותו אחד נושא עיניים לשמיים וצועק, ריבונו של עולם, אתה יודע שמעולם לא הרגתי איש, ואני גם לא רוצה להרוג איש. אנא ממך, תעשה לי נס שהחרב תהפך לעץ. והוא שולף את החרב הזאת, והיא מעץ, והמלך פורץ בצחוק, מתגלגל, ואומר לו, תשמע, מה שנקרא, ניצחת אותי. כן, קנית אותי. והמתיקות של הדבר הזה, אני רוצה להקריא לכם מה הרב שגר, מה הרב שגר אומר על זה, כן? אומר על זה משהו מדהים. דקה, דקה. כן, אני אקריא את זה, כי זה נורא ארוך. אני מצדי הייתי מקריאה לכם את כל הספר, כן? אני הייתי יושבת מקריאה לכם פה הכל, אני מאוד ממליצה לכם לזה. אבל הוא אומר דבר כזה, עיון בסיפור... מלמד שיש קשר הדוק בין חוסר התלות של בעל הביטחון לבין הצלחתו. מה היה עושה מישהו מאיתנו, לו חלילה היו מפטרים אותו מעבודה? אוקיי, מפטרים אותי מעבודה, מה אני עושה בדרך כלל? מרביתנו לא היינו ישנים בלילה מתמרמרות, מדאגה ומתכנונים כיצד למצוא מקום עבודה אחר. אולם הלחץ פוגם ביכולתו של האדם להבין, לחשוב ולהיות, ולכן יקשה עליו למצוא פתרון למשבר בו הוא נמצא. לעומת זאת, אם אדם בא מתוך גישה חופשית ומשוחררת, מחשבתו פועלת טוב יותר, הוא יצירתי, ובסופו של דבר הרגשתו הנפשית טובה מאוד. מה בעצם רבי נחמן מספר לנו בסיפור הזה? אם אני לוקחת את זה, את... לא מדברת עליכם, בסדר? אתם בטח בעלות ביטחון, אבל אם הוא היה מביא את זה עליי, כן? הרי... מה הייתי מתחילה? קודם כל הייתי מפתחת תינות בטוח למלך, כאילו לא הייתי יודעת שהוא, אבל הייתי מפתחת תינות, מה לקח לנו את הפרנסה, למה אי אפשר לתקן דברים, הייתי עושה זה תנועת מחאה, מקימה אוהלים ברוטשילד, מחאת הקוטג', הייתי מתמלאת באקשן של מחלוקת, של תינות, של עצבים, של מרמור, למה עשו לי, למה שתו לי, למה לקחו לי, מה היה מעסיק אותי, מה היה ממלא את כל ה, מה שנקרא את ההוויה שלי, היה ממלא אותי, מרמור, כעס, הרגשה של חוסר צדק, של קיפוח. תוסיפו עוד, כן? מה ממלא אותנו בדרך כלל? אנחנו מלאות במלחמות, במחלוקות, בבלגנים. זה היה מפוצץ לנו את כל התודעה. מה אומר רבי נחמן בעצם? הוא אומר פה, ואומר את זה מאוד יפה, הרב שגר. העובדה של האיש הזה שמתאר רבי נחמן בסיפורו, לא אכפת מעקבות חיצוניות, נובעת מכך שהוא יודע שהוא מסוגל לתקן כל דבר. תודעה הופכת את כל מה שקורה לו לחסר משמעות, שהרי הוא בטוח ביכולתו לצאת מכל סיטואציה בעייתית. כאן תמון סוד הצלחתו. ניתן לשאול כיצד היה אותו אדם מגיב לולא מצא תחום אחר לעבוד בה. התשובה היא שהמציאות היא אינסופית כל כך שבכל מצב הוא היה מוצא משהו לעסוק בו. ואומר פה הרב שגר, ואני אקצר את זה אולי, כן? אני אגיד בעל פה מה שהוא כותב פה מאוד יפה. הרב שגר בא בעצם ואומר שמידת הביטחון של האדם היא מידת היכולת שלו לא להיות תלוי בשום דבר חיצוני שכביכול מגדיר אותו או מחיה אותו או מהווה את ההוויה שלו. הביטחון האמיתי, שזה הביטחון במי שזן ומפרנס לכל, זה ביטחון שמשולב גם עם איזשהו ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, אבל לא בגלל שאני עכשיו תקועה בתוך האגו שלי, כי אני מלאת גאווה שכוחי ועוצם יודי, אני יכולה לעשות את הכל. מידת הביטחון האמיתית שאני חיה אותה ביום יום, זה המידה הזאת של ההשתוות שלי, שאני מסוגלת להשתוות עם המציאות שבאה אליי. זה מה שנקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. שאתה חי במציאות של, אתה נוכח במציאות, כל מה שבא עליך, יש לך איזשהו ביטחון, שיש מישהו שמנהל פה את העולם, הכל לטובה, ואז מה שקורה, כשאתה לא בלחץ ובדאגות, ואתה באיזשהו מקום ששחרור מדאגה ולחץ, אתה זורם עם ההוויה, אתה קולט הזדמנויות, אתה מנצל הזדמנויות, אתה יצירתי, אתה פתאום קולט מה התדר הבא, מה ההמצאה הבאה שיכולה להיות, מאיפה אני יכולה לבוא לי הישועה. אבל כשאתה לחוץ, סגור ונעול בתוך האגו שלך, בתינות, בפגיעות, במרמור, בחוסר אונים, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, כן, תהי בחוסר אונים, אבל חוסר אונים מעצמך. תתייאשי, כן, מעצמך. תתייאשי מהאגו שלך, מהגאווה שלך, מהכביכול היכולות שלך, כי בן אדם שתפוס בעצמו ובאגו ובתדמית שלו ובביטחון בכוחי ועוצם ידי, אין לו את יכולת הגמישות הזאת של לתפוס את המציאות, לראות אותה ופשוט לזרום עם המציאות. מה זה נשאו הרוח? למה דווקא רוח נושאת אותו? מה מאפיין רוח? רוח זה משהו שאי אפשר לחבות, אי אפשר לתפוס, אי אפשר לשבור. בשואה, עכשיו ביום השואה, אני ראיתי את זה כמה וכמה, שניצולי שואה אומרים את זה, את הרוח לא יכלו לשבור לנו. כשאדם מבין שהקניין היחידי שיש לו זה הרוח שלו, זה הנשמה שלו, זה העוצמות שיש בו, לא מהאגו, התדמית, מה יגידו עליי, איפה אני נמצא בקריירה, כמה דולרים יש. הביטחון שלי לא בטח בבנק ותשתחרר מעולם. יש פה איזשהו משהו שהוא קצת מתעתע. כי כביכול, אתה אומר, בן אדם עשיר, נכון? יש לו מלא ממון. כביכול יכול להירגע. בדיוק ראיתי תמונות של המלכה לטיסיה, אני די עוקבת אחרי איך שהיא מתלבשת וזה. אני אוהבת את הקטע שלה. ואמרתי, עבר לי מחשבה בראש, בוא נעים איתי המלכה לטיסיה, מלכת ספרד כזה, איזה ג'וב אחלה. כאילו את מתלבשת, בעל את כסים, כאילו, ואמרתי לעצמי, האם אז הייתי חסרת דאגות, מלאה בביטחון עכשיו, אתה מסתכל על מה שקורה מסביב, לא ראית ערובה שאדם עשיר הוא אדם שחסר דאגות, והוא משוחרר, והוא שמח, והוא יושב ומנגן בכינור ושמח במה שיש לו. למה? כי רבי נחמן מביא פה איזשהו קומפלקס מאוד מעניין של הדבר. הוא מקשר פה בין תאוות ממון לבין מציאת החלק של הנשמה שלי, הוא מגדיר שזה משהו שחוסם, הוא מדבר איתי על כלי שאני צריכה כדי ליצור ביטחון, ותשימו לב איזה דבר יפה, רבי נחמן מדבר על השילוב בין תאוות הממון ותיקון הברית. והוא קורא לזה התיקון הכללי. מה זה התיקון הכללי? כולם יודעים שזה 10 פרקי תהילים, שקוראים אותם כדי לעשות איזשהו תשובה על חטא הברית, פגם הברית. בואו תראו, זה דבר יפה, הוא כותב פה. רגע. תראו מה רבי נחמן אומר. אנחנו שמות לב שאנחנו מתעסקים פה עם ממון, כן? פרנסה, ממון, ביטחון, כי אני חושבת שאחד המקומות שהכי תופסים בן אדם בביטחון, זה גם הבריאות שלו, וזה גם הפרנסה שלו, הכסף. ורבי נחמן שם את זה פה דוח על השולחן, ממון, כן? בוא ניצור כלי. ותראו מה הוא אומר. רבי נחמן אומר דבר כזה, ובזה תלוי פרנסה בלי תורח, כן? כמו לטיסיה כזה, כן? מה, סבבה, מתלבשת, ואפילו קונה בגדים במנגו, אין דברים כאלה. ובזה תלוי פרנסה בלי תורח, שהוא בחינת לחם מן השמיים, היינו, על ידי תיקון הכלל, שהוא תיקון הברית, וזה המן כזרע גדו. זרע גד, דעת טיפ החבריה, זה מתיקוני הזוהר, שזה בחינת תיקון הברית, שבזה תלוי פרנסה בלי תורח. הוא חוזר על זה בכל מיני וריאציות פה, כי פרנסה שהוא בטרחה או בכבדות, הוא מחמת שלא תיקן תיקון הכללי, שהוא תיקון הברית. זאת אומרת, רבי נחמן בא ואומר שהתיקון הכללי, למעשה הוא אומר פה, משמעותו של תיקון הברית היא השלמה של האדם עם חייו. ובאופן זה רבי נחמן מקשר תיקון זה לנושא הפרנסה. ותראו איזה דבר מדהים הוא כותב פה, כן? רגע, אני רוצה להקריא לכם קטע ספציפי שיגדיר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. רגע, רגע, איפה שמתי את זה? דקה, דקה, בוא נחכה, כי זה נורא חשוב לי להקריא את זה מאיך שהוא שם את זה, אבל כמו שאני מגיע לי, שאני לא מכינה דברים כמו שצריך. טננה, תיקון הברית, הנה, מצאתי את זה. כן, זה היה לי חשוב לקרוא את זה. אחד החידושים, כן? אחד החידושים של רבי נחמן בתורה הזאת, של תיקון הברית, שזה תיקון הפרנסה, ובעצם רבי נחמן מגלה לנו פה סוד מטורף, תבינו, זה סוד של סגולה לפרנסה. ואיך קשור תיקון הברית? ומה זה תיקון הברית? ואיך זה קשור לדבר הזה? אז תראו מה הוא אומר. אחד החידושים של רבי נחמן בתורה הזאת, בתורות נוספות, זה תיאור של תיקון הברית, כן? והזיקה שהוא יוצר בתיקון זה לבין כל הדברים האחרים. תראו מה הוא אומר פה. מאחורי התיקון הכללי שמציע רבי נחמן זה ההבנה שישנו תיקון לשורש הכללי של החטא. שורש זה הוא תחושה של חוסר ורקנות המביאה את האדם לכך שכאשר הוא נמצא במקום מסוים, הוא רוצה להיות במקום אחר. זה מה שעומד מאחורי חטא הניאוף. כאשר אדם מעוניין בקשרים מחוץ לניסויים, או ביצר הממון, כאשר אדם אינו מסתפק בחלקו. לפי רבי נחמן, בעיה זו היא העומדת גם אחורי חטאים נוספים. שימו לב מה רבי נחמן אומר פה. מה זה בעצם תיקון הברית? מה זה ברית? ברית זה נאמנות, נכון? מתי אני לא נאמן? רבי נחמן בא ואומר, השורש של כל החטאים, בסופו של דבר, השורש של הכל זה נובע מרקנות וחוסר סיפוק. לי יש חוסר סיפוק ורקנות, ולכן אני כל הזמן חושבת שמה שיש לי זה לא מספיק טוב. אז כביכול, אני לא נאמנה לבן הזוג שלי חלילה, כן? כי בטח שם בחוץ יש משהו יותר טוב, כן? אז זה בעצם חטא הניאוף. חטא הממון, תאוות הממון, מה זה תאוות ממון? זהו השיר, השמח בחלקו. רבי נחמן בא ובעצם מתאר פה מצב שהסיבה לסבל האנושי הזה שלנו והסיבה לזה שאני בעצם לא מוצאת את בת המלך, זה הכל יושב על המקום הזה של הרקנות וחוסר הסיפוק שיש לי בתוך עצמי. עכשיו, החוסר והרקנות הזאת מובילים אותי כל הזמן לחשוב שזה נמצא במקום אחר, ואז אני לא נאמנה לעצמי. לא מתחברת לעצמי, אני לא נאמנה למה שיש לי, לזה הוא קורא חוסר נאמנות. ותראו איך הוא אומר את זה פה יפה. שמירת הברית, אומר רבי נחמן, זה לא תנועה של התכווצות והתייסרות, כן? נזירות כזאת מייסרת, אלא היא יכולתו של האדם להיות שלם והרמוני עם עצמו, להגיע להשלמה הן ביחס לעצמו והן ביחסו לזולתו, להגיע לאחדות פנימית ולהתענג במה שהינו. אומר רבי נחמן, משהו גדול פה בעצם, אני לא מתענגת ממי שאני. אני לא מוצאת את בת המלך, את האני שלי אני לא מוצאת, כי אני כל הזמן לא מרוצה ואני לא נאמנה לעצמי. אני כל הזמן רוצה להיות המלכה לטיסיה, אני רוצה להיות זאת, אני רוצה להיות האי, אני רוצה את מה שיש לו. כל מה שאני עושה, כל מה שיש לי, אני לא שמחה בחלקי, אני לא נאמנה למציאות שהשם הביא אליי. אני כל הזמן נמצאת באיזשהו מצב של חוסר, כן? והוא כותב פה הרב שגר בצורה מאוד יפה. הוא אומר, נסו לדמיין מה יקרה כאשר יהיה שלם ממה שאני עושה. זו הרגשה נפלאה של נשימה עמוקה של חופש, שחרור מהמועקה והלחץ, הנובעים מחמדנות ומהדמיון שלנו, שמראה לנו עולמות מופלאים בהם אנחנו לא נמצאים. שמירת הברית, תקשיבו, זה ציטוט מטורף בעיניי, זה סטיקר. שמירת הברית, שמירת הברית היא ההתענגות של הישות השורה בעצמה. ואכן, הוא כותב פה, הוא בעצם בא ומתאר פה, ששמירת הברית היא היכולת של האדם להיות שלם עם עצמו ולא מוסך. מה זה מוסך? מה ההפרעה הכי קשה שיש לנו בדור הזה? הפרעת קשב. זה ההפרעה שלנו. כשרבי נחמן בא ועכשיו עושה לנו חיבור בין לך תמצאי את עבודת בת המלך, שזה לך תמצאי את החלק האמיתי שלך. ההר שזהב המצא של מרגליות זה הבית המקדש שבתוכי. כן, אנחנו כל הזמן יוצאות מהפרט אל הכלל. אמרנו, אם אני לא אמצא את שלי, חתיכה חסרה בשכינה. השכינה זה כלל נשמות ישראל. אם אני, הנשמה שלי, זרוקה איפשהו ולא בא לי עליה, כי בא לי על המלכה לטיסיה, כן? ובא לי לחיות בכלל משהו שאני לא עצמי ואני לא נאמנה לעצמי, ולמי שאני, ואני לא שלמה עם המקום הזה, ואני לא מרוכזת בעצמי, אז אני לא שומרת ברית. אני לא נאמנה לעצמי, ליכולות שלי, לחלק של הנשמה שהשם נתן לי, לייעוד שלי, למה שאני עושה. כל הזמן אני נמצאת בהסחת הדעת, וכל הזמן אני מסתכלת מה יש לאחרים, מה הם עושים, למה אני לא מפורסמת כמוה, למה אין לי את זה, למה יש לי את זה, למה לא יש, לא, יש בחור כזה ואיש כזה. רבי נחמן בא ועושה, מחבר לנו פה את הכל, הוא בא ואומר, הוא בא ואומר, שיש פה בעצם תיקון הכללי לכל הדבר הזה. התיקון הכללי, החטא של שמירת הברית, זה תהיי נאמנה לעצמך, תהיי מרוכזת במה שיש לך, תהיי נוכחת, תהיי בהוויה זורמת עם מה שמגיע אלייך, בדיוק כמו אותו אחד במעשה מבעל ביטחון. זה הביטחון אצל רבי נחמן. זה שאני לא רץ אחרי מה שאין לי, ולא כל הזמן חושבת שמה שיש לי הוא לא מספיק טוב, ואני לא, אני נמצאת בריכוז, בהנחכה, בהוויה הקיימת שלי כרגע. מהבן זוג שלי, זה הבן זוג שנתנו לי, זה העבודה שנתנו לי, ועכשיו אני בתוך שמחה בעבודה הזאת, כי תשימו לב, המעשה מבעל ביטחון, איזה עבודות כבר הוא עשה שם, כן? תיקן כלים שבורים, תיקן זה, לא היה איזה הייטק, והבן אדם היה מאושר עם מה שהוא עושה. ואני חוזרת לנפגע, הקורבן טרור המופלא הזה, יונתן, החבקוק הזה. חיוך מאוזן לאוזן, ומה הוא? מתקן דברים, מוסכניק, מתקן כלים שבורים, מתקן דברים שבורים, משמח אנשים. ראיתי את הסרטונים האלה פשוט, וזה קשה לי גם, בגלל שאנחנו נפרדנו מחבר כזה גם, ליאור שי, זכרונו לברכה. שראית שהאנשים האלה, שמצליחים לגעת בנשמה של עצמם, מתחברים למקום, והם פשוט נמצאים בהוויה, שמה שהשם מביא אליהם, איך הסטיקר של ליאור הוציא, אשתו ליאת המתוקה הוציאה את הסטיקר הזה, זה הרגע המאושר בחיי. הסטיקר הזה, מה זה הרגע המאושר בחיי? זה בדיוק כל התורות האלה שרבי נחמן מדבר. המקום שאני נאמן לזמן, להוויה, למיקום, לתפקיד, אני שומר את הברית. אני ממורכז במטרה שיש לי. והוא מסיים את זה פה ואומר, טוב, והוא ממשיך את זה ואני אחזור, כי אני רוצה איכשהו לסיים את המעשייה, אנחנו לא נמשיך את זה שוב ושוב, אנחנו נמשיך את זה. ואז הוא גזר על הרוח שיוליך אותו לשם, ובא הרוח ונסע אותו לשם, והביא אותו אל השער, והיו עומדים שם חיילות שלא הניחו לכנוס אל העיר, אל העיר היפה. והושיט ידו אל הכלי ולקח מעות ושיחד אותם, ונכנס לתוך העיר, והייתה עיר נאה. אמרתי לרוני היום, מה הקטע של רבנו? למה גם בגאולה וכל הזה יש שוחד ומרמה? די עם זה כבר לא, כי כאילו... יש פה איזושהי סיטואציה שאתה רוצה עכשיו שבקטע ההירואי הזה שהוא נכנס לתוך הארמון ומציל את בת המלכה ומוצא את החלק הפנימי שלו, עוד פעם יש פה שוחד ומרמה. זה מה שנקרא, תעשה לך תחבולות. אז קודם כל אנחנו מבינים שמי ששומר על השער זה החילות, חיילים. אנחנו מבינים שזה הצד האחר, שזה לא בדיוק מצד הקדושה, אלא עומדים בעצם מניעות, קליפות, תקראו לזה איך שתקראו לזה, אבל לא נותנים לנו להיכנס לשם. אני זוכרת שפעם הקראתי איזשהו קטע מרבנו, או מרבי נתן, שרבי נתן כתב שאדם יכול להגיע אל שער הקדושה, ולעמוד הרבה שנים ליד השער, ולדפוק שם על השער, ולא פותחים לו. וזו הרגשה של הרבה בעלי תשובה, שאחרי 10 שנים של תשובה, 20 שנה, יש הרבה אנשים שאחרי 10 שנים של תשובה, וזה פתאום אתה רואה אצלם איזו נפילה רצינית כזאת. למה נפילה רצינית? כי כשהוא חזר בתשובה, אם רצת עם האגו שלך, וחשבת שאתה הולך עכשיו להיות מינימום הבא בסלי, ולא הגעת ליכולות כאלה, ונכנסת לדמיונות שאתה רבי גדול ואתה רואה דברים ואתה כאילו אתה רוצה ללכת על כל הקופה, כן? אבל רבי נחמן כל הזמן אומר לנו את זה, הוא כל הזמן מוריד אותנו חזרה, כן? איך כל המעשייה הוא הפיל אותנו? אכלנו תפוח, שתינו יין, כמו טמבלים כזה, רימינו את עצמנו, תשתשנו, כאילו בא ואמר לנו תפסיקו, אל תעופו יותר מדי גבוה, אבל תבינו, למעלה הכל ביוקר. כל מה שאתה עושה פה ביוקר, אותי לא מעניין אם אתה תהיה עכשיו איזה נביא או תלמיד חכם, או... אותי מעניין העבודה הפשוטה הזאת של השתוקקות וכיסופים אל הטוב. זה מה שמעניין אותי. ואת צריך לשחד אותו, בטח שצריך לשחד אותו. יכניס את ידו אל הכלי ולקח מעות ושיחד את היצר הרע. אני מפרשנת את זה הרבה פעמים שבתוך ההסתערות לתוך הקדושה, אני זוכרת שכל אנחנו משהו כמו 26 שנה בתשובה, ותמיד חקוק לי בראש משפט של הרב דסלר שאומר, שעם היצר הרע צריך לטוס נמוך. שזה כמו טיסה בשמי אויב, שאתה כל הזמן צריך לדאוג לטוס נמוך, שהמקם של היצר הרע לא יתפוס אותך ויירט אותך למטה. מה זה אומר לטוס נמוך? אני מפרשנת את זה לעצמי בהמון דברים. קודם כל, לטוס נמוך מבחינתי, זה לא לעוף על פרסום. הפרסום הוא מסוכן, כותב את זה רבי נחמן. מלא פעמים שהציעו לרוני ולזה, בואו נעשה לכם סרט, בואו נעשה זה, נצלם אתכם באומה, נעשה זה, סרט דוקומנטרי, כל מיני רעיונות כאלה. תמיד התשובה שלנו הייתה, לא תודה, אנחנו ראינו מה קרה למפורסמים, לא מעוניינים להיות שם. זה הרגשה שבאמת, בוא תשחד את היצר הרע. מה זה לשחד אותו? הנה, אני כלום, אני זה, אני מוסר פה שיעור בקטנה, אני לא רב, אני לא רבנית, עזבו אותנו בשקט, אנחנו לא איזה אושיית תקשורת, שקט, הכל בסדר. לטוס נמוך, הבית, הילדים, העשייה, מה זה עוד נקרא לטוס נמוך? מה זה לשחד פה? מה זה לקח מאות ולשחד וככה אני אכנס לתוך העיר? אני כל הזמן אומרת את זה לעצמי, אני בעלת תשובה, אני זוכרת שחזרתי בתשובה והייתי בתך כזה בהתקרבות, ואז מישהי שליפתה אותי שהייתה חרדית כזה והייתה כמו חברה שלי, הסתכלה עליה ואמרה לי, המשקפי שמש שלך מסגירים אותך שאת בעלת תשובה. אני כששמעתי את זה, קודם כל יש לי אוסף של משקפי שמש, יעיז מישהו, מלא ויתרתי לליווייס, אל הג'ינס, כן? יעיז מישהו להתעסק לי עם המשקפי שמש שלי. יש לי אוסף מפה עד להודעה, כל הצבעים, כל הסוגים, כל הזה, כן? ואז אמרתי לעצמי, חלק מהעבודה של הלטוס נמוך, זה גם לא לקחת את מי שאני, ולהפוך להיות איזה משהו אחר. לאט לאט, הכל בסדר, אני רוצה להתלבש יפה, אני לא רוצה, אני רוצה, אני משחדת, משחדת היצר הרע, הולכת לזהרה, מחפשת שם משהו צנוע, כאילו לא לסגור, אני מרגישה עם עצמי, אני לא אומרת שזו עבודה שמתאימה לכל אחד, אבל אני מבחינתי ככה מפרשנת את הלשחד. מה זה לשחד? לשחד את היצר הרע. אני צריכה קצת, זה, לכי תשמי מוזיקה, לכי תהני. התורה היא תורת חיים. כל מקום שאתה תבוא ותחנוק את הדבר הזה, שזה נורא יצא של יצר הרע. תהי צדיקה, אני זוכרת שפעם מישהי אמרה לי, את לא צדיקה, את נוסעת לחול, את עושה סקי. סקי למצוות. לא? כאילו, כל אחד יודע צדיק נפש בהמתו, כל אחד יודעת מה היא צריכה, מה היא לא צריכה. אני לא עכשיו בשביל להיות בדרך ולזה, זה לשחד את היצר הרע. לא עוברת הלכה, הכל בסדר, שולחן ערוך, אני זה, שמה את זה, אוהבת את זה, רוצה את זה, רוצה את המשקפי שמש האלה. בסדר, כל אחת, כן? קחו את זה חופשי כפרשנות כוונתכם. והייתה העיר נאה והוא נכנס לתוך העיר. והתחלתי לספר שאמרתי את זה בשולחן שבת, שאתה מגיע לשער הקדושה ואתה דופק ולא פותחים לך, אז הקטן שלי אמר, מה זאת אומרת לא פותחים לי? זה כאילו זה השיר הזה, Knock Knock on the Heaven Doors. אתם מכירים את השיר הזה? Knock Knock Knock. כן, זה עוד שוחות של היצר הרע. אפשר לשמוע מוזיקה שאוהבים. למרות שיגידו לי עכשיו שזה לא ניגון קשר. בסדר? והקטן שלי אמר, לא יפתחו לי את השער, אני אבעט בו, אני אשבור את השער. וזה מה שרבנו רוצה. רבנו רוצה שאנחנו באיזשהו מקום לא נתייאש. אין דבר כזה שער נעול אצל רבנו. כל הארמונות שלו וכל הסיפורים שלו, הארמונות, המבצרים, החיילים, הכל זה דמיונות. תשימו לב, גם במעשייה פה. הוא עובר דרך חיילים, הוא עובר דרך הארמונות של, הוא דרך מבצרים של מים, הוא עובר דרך חומות, הוא עובר דרך הכל. כל הזמן רבנו בא ואומר לנו, אל תיתנו לעולם הזה, לדמיון הזה, תעתע אתכם. ישנו בוודאי, ותרוצו על זה, תשתוקקו לזה. והלך אל הגביר ושכר לו מזונות, כי צריך לשהות שם, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. ואיך שהוציאה, כותב רבי נחמן, לא סיפר, ובסוף הוציאה. וואו, סוף המעשייה, טלאם, בסוף הוציאה. איך הוציא אותה? הוא לא סיפר. למה הוא לא סיפר? כי זה מסע אישי, אינדיבידואלי של כל אחד ואחד. מה הוא מבקש מאיתכם וממני ומכולנו? כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. מה זה שכל? רבי נחמן, שהוא מדבר על שכל, הוא לא מדבר על שכל של השכלה, פילוסופיה וכזה, הוא מדבר על שכל עליון. דעת אדם, כי צריך להבין את השכל שבכל דבר, את השכל האלוקי. ואז הוא אומר לך, גם נכנס פנימה? שבי שם, השתהה שם, שוויה שוויה. סבלנות, כל הזמן רבנו אומר, כל המעשייה הזאת היא סבלנות, 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 סבל, סבל, אנחנו סובלים פה, די, די, סובלות פה, די, סבלנות, ובסוף הוציאה, לא להתייאש, בסוף נוציא אותה. אז זהו, סיימנו את המעשייה, מעשה בעבודת בת מלך, ושנזכה.
חזק, חזק
ונתחזק. חזק, חזק ונתחזק.